בפתיחה כמה דקות שמתוכה נמשיך להרחבת הנושא. אנחנו נכנסים היום, חודש תמוז, נכנסים לחודשיים. למעשה אפשר לומר נכנסים למהלך של שלושה חודשים, תמוז, אב, אלול. אנחנו יודעים שחודשי השנה מחולקים בעצם לשלשות, זה מתחיל עם ניסן, אייר, סיוון, חודשי האביב, יש להם מהלך משלהם, וחודשי הקיץ הם תמוז, אב, אלול. ספר בני שכר קורא כמה שורות מלשונו במאמרי חודש תמוז, מאמר א'. בספר יצירה, ספר יצירה, כידוע, זה ספר הקבלה הראשון, מיוחס לאדם לאברהם אבינו, רבי עקיבא, ממש ספר בסיסי ביותר, שם כתוב ככה, חוש הראייה בנפש הוא נגד חודש תמוז בשנה, וחוש השמיעה בנפש נגד חודש אב בשנה. והנה תמצא בסידור השבטים לדגליהם, יהודה, יששכר, זבולון, נגד החודשים ניסן, אייר, סיוון. שזה הדגל הראשון. דגל השני, ראובן, שמעון, גד, הנה ראובן נגד תמוז, שהוא חודש הראייה. על כן אמרה לאה בנדת ראובן, לשון ראייה, כי ראה השם בעוני. ושמעון, הוא נגד חודש אב, הוא חודש השמיעה. על כן אמרה לאה בלידתו, כי שמע השם. וכמובן, האות הראשון בשם ראובן זה האות ריש, כמו ראייה, והאות של שמעון זה האות שין. והנה תמצא כי הנשיאים של אלו שני השבטים, הם כנגד בית החודשים. בעוד שהיו ישראל במדבר, הראה בהם מה שהראה. דהנה, המרגלים הלכו לתור את הארץ בכפתי ציוון, ממילא הלכו בתמוז בחודש הראייה. וכתוב על המרגלים, ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל, ונפגם חוש הראייה, וישובו מתור הארץ בחודש אב, ואז נפגם חוש השמיעה. כי כתוב, ותישא כל העדה, ויתנו את כולם, כי שמעו לדבריהם, ונפגמו בחוש השמיעה. לומר, זה ממש דבר מדהים, כן? המרגלים יוצאים ממש בערב ראש חודש תמוז, למעשה כל חודש תמוז הם נמצאים במסע הריגול הזה לארץ ישראל, והחוש המרכזי שהם פוגמים בו, שתכף אנחנו נחזור לדבר עליו, זה חוש הראייה. כי הם רואים ויראו את הארץ, והראייה שלהם היא ראייה שלילית. אחר כך כשהם חוזרים, הם חוזרים בתשעה באב, והם מספרים מה שהם ראו, והעם שומע, מקשיב להם, כן, הלשון הרע, לשון הרע שהם סיפרו על הארץ, והלשון הרע של האנשים שהקשיבו להם, והאמינו למה שהם אומרים, ואז נפגם חוש השמיעה, וחוש השמיעה זה החוש של חודש אב, והוא מסיים פה ואומר, נגזרה גזרה על אלו בית חודשים, עד כי ירחמם השם במהרה בימינו. ולכן, הנשיאים של אלה, השני השבטים, ראובן ושמעון, קיבלו פגם תכף ביותם במדבר. אליצור בן שדאור בעדת קורח, וזמרי בן סלו, הוא שלומיאל בן צורי שדאי, בחטא השיטים. כלומר, מיד במדבר נענשו הנשיאים האלה. פרשת שבוע שקראנו, אליצור בן שדאור, שבט ראובן, הצטרף לקורח, וזמרו בן סלו משבט שמעון נקרא עליו בפרשת פנחס. על כן אנו מתפעלים, אתה אלוקי אוזנך ושמע, פקח עיניך וראה שורמותינו כדי שיתוקן הראייה והשמיעה. ועל כן בט"ו באב, שכבר קיימה סיערה בשלמותה, זאת אומרת שהירח נמצא בשלמותו, ומתעוררים הרחמים שלמות הרצון, בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים ואומרות, בחור, סנה עיניך וראה, הנה הבחורים רואים ושומעים מה הן אומרות, הכל התיקון העליון לכנסת ישראל. כלומר, בט"ו באב נגמרת ה... נגמר הדין, נגמרים הדינים הקשים שיש בחודשים הללו. אגב, מי שהיום מתפילת ראש חודש, יש סידורים, הסידור שאני מתפלל כל חודש, אני נזכר בזה, יש את צירופי שם הוויה לכל חודש. לכל חודש יש צירוף אחר של שם הוויה. חודש תמוז, הצירוף שלו הוא ההפך המושלם לחודש ניסן. חודש ניסן זה י' ק' ו' ק', לפי הסדר הזה. חודש תמוז, הסדר הוא מהסוף להתחלה. אז ידוע בקבלה שכשאתה הולך מהסוף להתחלה, זה סימן של דין. כשאתה הולך מההתחלה לסוף, זה סימן של חסד, של כוח חיובי. אז חודש תמוז הוא ה' ו' ה' י' שם הוויה מהסוף להתחלה, זה החודש של הדינים הכי קשים. כי המרגלים, כל החודש הזה, היו במסע הריגול שלהם. אגב, חודש אב, זה מאוד מעניין, חודש אב, איך הצירוף שם הוויה שלו, הסוף זה וו קי, לפי הסדר, ההתחלה במקום שזה יוד קי, זה קי יוד. זאת אומרת, החצי הראשון של אב הולך, מה שנקרא בקבלה למפרע, זאת אומרת, מהסוף להתחלה, ה' י' במקום י' י' ה', החצי השני של חודש אב, ו' ה', זה כבר הולך בסדר הטוב. זאת אומרת, הזמן של הדינים, הזמן הקשה, זה כל תמוז וחצי אב, הזמן שמתחיל הרחמים, זה מהחצי השני של אב, ניתו באב ועלה, וכמובן חודש אלול, הוא אומר בהמשך שזה גם נגד ה... זה גם קשור לאותיות. בספר יצירה כתוב שהאות של חודש תמוז זה האות ח', קשר, יש כזה ביטוי בספר יצירה, קשר אות ח' בעין ימין וברא כך וכך, וזה בחודש תמוז, וקשר אות ט' בעין שמאל בחודש אב ועשה כך וכך. ועל זה נאמר, עיני עיני יורדה מים. עיני עיני זה כוח העיניים, שהוא עין ימין, עין שמאל, ואיזה אותיות זה? ח' וט'. מה זה האותיות ח' וט'? זה כמובן המילה ח'. כלומר, האפשרות לחטוא בחודשים הללו, היא נמצאת בצורה מאוד מאוד חזקה, והיא בעיקר קשורה לכוח העין. זאת אומרת, למעשה, גם המרגלים וגם קורח, שפרשת קורח היא בדרך כלל נמצאת ממש בערב ראש חודש תמוז, שימו לב במהלך השנים, גם השנה בירחנו את חודש תמוז בפרשת קורח. על קורח איך כתוב? מה התאה אותו? אינו. אינו התאתהו. מה הוא ראה? היה דבר מדהים. הוא ראה ברוח הקודש ששמואל הנביא יוצא ממנו. הוא היה בטוח... שהוא וואו, כאילו אם יוצא ממנו שמואל הנביא, אז יש לו כוח אדיר. עכשיו השאלה היא רק מה הוא עשה עם הכוח הזה. לקח את כל הכוח הזה, מה שהוא ראה, הוא ראה בראייה מאוד ארוכת טווח, ומאוד פנימית ומאוד עמוקה, הוא ממש ראה דורות העלה, את כל מה שיוצא ממנו, את כל זה הוא לקח למקום הלא נכון, שתכף נדבר למה זה קרה לו. וגם המרגלים אותו הדבר. מרגלים נכנסו לארץ, ראו פה דברים מדהימים, אם הם היו מסתכלים על זה כמו שצריך, אבל שוב העין התעתה אותם, והם ראו בצורה הלא נכונה, ולכן קלקלו, וזה המשיך גם עם כוח השמיעה, כמו שאמרנו, הכוח שלחודש אב נוסף לעין, יש לו גם כוח השמיעה, ואלה איברים שצריך לתקן אותם. אז אם כן, ככה פתיחה קצרה, כדי לדבר באמת על הנושא הזה, שזה כנראה גם לא במקרה שחודש תמוז ואב הם בקיץ. זה לא במקרה. כי המרגלים הם חטאו בענייני איך להסתכל נכון על המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן להם, את ארץ ישראל, כתוב שהם עברו, הם ראו אנשים מתים, קוברים מתים, במקום להסביר את זה שבעצם הנה הקדוש ברוך הוא גורם להם להתעסק עם כל מיני דברים ואנחנו משוחררים לריגול שלנו, אז הם הפוך, כן, לקחו את כל זה, וכן את הפירות הגדולים, וכן את, את שאר הדברים שהם ראו פה, אז כוח העיניים פעל אצלם בצורה שלילית, וכמובן, אמנם בטכנולוגיה החדשה, אז כבר מבחינה מסוימת כבר אין כל כך הבדל בין הקיץ לבין החורף, כי הפלאפון עובד אותו הדבר גם בקיץ וגם בחורף, ולא שמענו על איזה הבדלים שיש בקיץ, שרואים דברים אחרים ממה שרואים בחורף מתחת לשמיכת פוך, אבל עדיין נגיד מי שיש לו פלאפון בלי כל הדברים האלה, או שבאמת שם סינונים שבאמת הוא לא רואה את הדברים האלה, בסוף בקיץ, כוח הראייה באמת מקבל משמעות נוספת בחוץ, בחיים, עם התמודדות מאוד מאוד קשה בעניין הזה של קדושת העיניים. ולכן אנחנו רוצים קצת לנסות לבאר באמת איך הדבר הזה עובד ואיך אפשר לנסות לעבוד עליו באמת באופן שורשי ובאופן פנימי. אז באמת, איך זה עובד? איך זה עובד? כביכול, אני לא איזה רופא כדי לדעת באמת איך זה עובד מבחינה פיזיולוגית עד הסוף, אבל בכל זאת, במבט פשוט של אידיוט, שכל אחד יכול להבין אותו, נבין איך זה עובד, וזה מאוד מאוד קשור לעניין הנפשי והרוחני. זאת אומרת, באמת איך זה עובד? צורה כזאת שבאמת כשאנחנו רואים דברים בעולם, מי שבאמת רואה את מה שאנחנו רואים, זה לא מתחיל מהעין. לא העין היא נקודת הראשית של הראייה. הראייה למעשה מתחילה ממקום יותר פנימי. יש קווי אור שבעצם מגיעים, אפשר לומר, מהנפש, הם מגיעים מבפנים, מתוך האדם, הם יוצאים החוצה, כשהם נתקלים, בכל דבר שהם נתקלים, זה מחזיר את הגלים האלה, הם למעשה חוזרים לאדם, כמובן שכל זה עובר דרך העין, כי בסוף, בפועל, זה האיבר שדרכו קווי האור האלה יוצאים וחוזרים, אבל מאוד מאוד חשוב להדגיש את הנקודה הזו, שתכף שנבין אותה מבחינה רוחנית, אז זה ודאי יהיה מובן יותר, שבאמת מי שרואה זה לא העין, אלא באמת מי שרואה זה הלב. מי שרואה באמת זה הנפש ולא העין. איפה זה כתוב הדבר הזה בחז"ל? אז פרשת שבוע שלפני שבוע, של סוף המרגלים, זה ממש ה... זה לא במקרה, כמו שאמרנו, הפרשיות האלה הן ממש סמוכות לחודש תמוז. אנחנו מסיימים פרשת המרגלים, אנחנו נתקלים שם בפסוק מאוד ידוע, אנחנו אומרים אותו כל יום בתפילה, צריך הרבה להתבונן בפסוק הזה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז בספרי, כן, מדרש ההלכה של ספר במדבר, בספרי על הפסוק הזה, דורש שתי דרשות. הדרשה הראשונה, גם היא מאוד חשובה, הדרשה הראשונה הוא אומר, לא תטורו אחרי לבבכם, זו מינות, ואחרי עיניכם זה הזנות. מינות וזנות. מינות זה מחשבות לא טובות מבחינה רוחנית. אין לנו היום ממש מינות כמו שהייתה פעם, כן, איזה מחשבות כפירה תורפות של ללכת אחרי זה עבודה זרה, ואחרי איזה דת אחרת, לא נראה לי שמישהו פה קם בבוקר ופתאום חושב להיות נוצרי. לא נראה לי שזה איזשהו נטיית לב שצריך להתמודד מולה ולהגיד לעצמנו, לא, לא, אל תהיה נוצרי, תהיה יהודי, זה כנראה לא, זה לא מה שבאמת קורה. אבל המינות, כידוע, היא פושטת צורה ולובשת צורה. והיא... היום לובשת צורה, קצת דיברנו על זה הבוקר ככה באיזשהו הקשר מסוים של עזי פנים, דיברנו פה בעולת ראייה שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים, יש תפיסות עולם שלמות, אמרו לי שאתמול היה בית חם, לא יודע אצל מי בדיוק זה היה, על הנושא של הנשים, כן? יש איזה משהו מהמיסיון, רבנים נגד נשים, ציטטו רבנים. בקיצור, יש כוחות בעולם, יש מחשבות, והיום עם כל המדיה וכל הרשתות וכל זה, יש המון המון מחשבות לא טובות שרצות בעולם. ופה יש ציווי בתורה שאומר, לא תטורו. הרי תייר זה אחד שמסתובב. מה הרעיון של תייר? למה זה נקרא תייר? תייר זה אחד שאין לו איזה יעד מסוים שאליו הוא הולך. אתה, כשאתה נוסע הביתה, אתה לא אומר, אני עושה תיור הביתה. הביתה אתה לא עושה תיור, אתה יודע בדיוק את המסלול, ואתה נוסע למקום מסוים שאליו אתה רוצה להגיע. אבל כשאתה יוצא, עכשיו יש גם טיולים שהם מאוד מוגדרים, תשמע, אני הולך, אני רוצה ללכת למסלול מסוים, זה לא טיור, זה טיול. אבל יש לפעמים שאתה, וואלה, תייר, אתה בא לאיזה מקום, אתה אומר, תשמע, אני הולך פה, אני לא יודע לאיפה אני הולך, אני הולך, אני גלגל, זורם, זה בסדר. עקרונית זה בסדר, זה, לא יודע, נראה, לאיפה שזה, פתאום אני אראה מקום, מישהו יגיד לי, לך לאיזה מקום אחר, אני מסתובב. באה התורה ואומרת, יש שני דברים שבהם אסור להסתובב. צריך להיזהר מההסתובבות. אחד זה המחשבות הלא טובות, המחשבות הרעות, והשני זה הזנות. פה אתה לא יכול להגיד לעצמך, תשמע, אני זורם, אני פותח כל דבר, שומע כל מחשבה, כל דבר מתעניין, מקשיב. על הרמב״ם כתוב, הוא למד ללכות עבודה זרה כדי לדעת איך, כדי לפסוק בהלכות האלה. אז הוא למד את כל החוכמות האלה. צריך להיזהר, אנחנו לא רמב״ם. לא כל אחד הוא ברחי שהוא יכול עכשיו להגיד, אני נכנס לכל דבר, אני מתעניין בכל דבר. יש דברים שהם מסוכנים. יש דברים שהתורה אומרת, שמה לא מתיירים. אם יש לך משהו ממוקד, נקודתי, שמעניין אותך, שחשוב לך לדעת, לך קח את הדבר הזה נקודתי, תביא אותו לבית המדרש, כדי לדון בו, זה בסדר גמור. לא רוצים לסגור את עצמנו, לסגור חלונות ולהגיד, אנחנו לא מתעניינים בכלום, אז שם הכל, בסוף זה מתנפץ הכל, וזה גם לא דרכה של תורה. תורה רוצה שאנחנו נתמודד עם דעות, נתמודד עם המציאות, נברר אותה, נלבן אותה, זה בסדר גמור. אבל לא כתייר. כשאתה תייר, אתה הולך כזה בלי, אתה לא הולך עם איזה חוט שדרה. אתה לא הולך עם כיוון שאתה יודע לאיפה אתה הולך. אתה יכול ללכת ובסוף להתגלגל וליפול בסוף לאיזה בור. כשאתה לא יודע לאיפה אתה הולך, אתה יכול גם ליפול. אז קודם כל, לא תטורו בשני הדברים האלה. גם בענייני המחשבות הרעות של המינות, וגם כמובן בענייני הזנות. אתה לא יכול להגיד בענייני הזנות, שמע, אני מציץ פה ושם, קצת מסתכל, אבל אני לא איפול לזה, אני לא זה. טיפה פה, מעניין, שומע איזה... את האמת, לפעמים, היום לצערנו, גם כשאתה שומע חדשות, אז לפעמים מדברים שם על דברים שפשוט, זה לא בגלל שבאמת זה החדשות הכי חשובות בעולם, שאיזה סנייק, שחקני כדורגל, שמכבי תל אביב התעסקו עם איזה שתי איזה, זה פשוט מה שנקרא צהוב, וזה מוכר, וזה מביא אנשים להקשיב גם לפרסומות שיש זה. אז לכן מדברים, תוכנים את זה בלי סוף, יש דברים יותר חשובים, עבירות יותר חשובות שמישהו עשה. אבל זה קונה, זה תופס. אתה שומע חדשות, אז אתה יכול להחליט שאתה חבב אותו, אם מישהו בכלל שומע רדיו, כן, בטח היום בכלל אף אחד לא שומע רדיו, אבל לפחות באוטו אולי, ברכב, אין לך משהו, משהו אחר, זה מסוכן לעשות דברים אחרים, אז שומע חדשות, מתחילים לדבר כאלה, חבא את זה, אל תגיד, עוד קצת נשמע ככה, זה קצת מעניין ככה, מה הם בדיוק מספרות, מה הם אמרו, מה הם אמרו במשפט, מה הם אמרו את זה, לא, ולא תטורו. אל תתייר שם, אל תזרום להקשיב קצת. זה דברים שהתורה אומרת עליהם, לא תטורו, תחתוך, תעצור. אל תקשיב לזה. אל תקשיב ואל... זה, יש משהו ספציפי מצוין שאתה צריך, תיקח בדיוק נקודתית מה שאתה צריך ותיקח אותו לבית המדרש, וזהו, אבל לא, לא, לא מעבר. אז זה פירוש אחד הראשון בחז"ל. הפירוש השני יותר קשור למה שאמרנו קודם, כי בפירוש השני הספרי שם אומר, ולא תטורו אחרי לבבכם, אומר הספרי דבר אחר מהגיד שהעיניים הולכות אחר הלב. פה זה הנקודה שעליה אנחנו רוצים כמה דקות לדבר. שימו לב, העיניים הולכות אחר הלב. זאת אומרת, זה לא שבאמת אדם רואה, אז הוא אומר, תשמע, ראיתי, לא, אין לי מה לעשות, פשוט ראיתי את זה, מה אני אעשה? ראיתי. אתה בעצם יש לך יכולת שליטה, אתה יכול להגיע למצב של יכולת שליטה, כמובן שזו עבודה לא פשוטה, ובהחלט עבודה משמעותית, אבל זה אפשרי. אתה יכול להגיע למצב של שליטה כזאת, שאתה תחליט מה אתה רואה ומה אתה לא רואה. תגידו, אבל איך זה יכול להיות? הרי יש, לפעמים זה באמת בלי שליטה, זאת אומרת, זה לא, אני בסוף, אני בסוף צריך ללכת ברחוב, אני לא רוצה שאני אלך במחילות כל הזמן, או במטוסים, או יישאר כל הזמן בבית, בסוף אני צריך להגיע הבית, אני בסוף צריך לנסוע, חידשו את הרכבות, אני בסוף מסתובב, אני רואה אנשים, אז איך אני יכול לשלוט? זה פשוט בא לי מול העיניים, ישבה לי מישהו, בדיוק בסוף שם עולי ברכבת, מה אתה רוצה שאני אעשה? אז על זה תמיד אני אומר, ספר את הסיפור על רשי. יש סיפור מפורסם על רשי, ראיתי אותו באיזה ספר, ספר שנקרא, היום לא יודע אם הוא כבר בכלל בזה, אבל יש, בזמנו היה יהודי, הרב מימון, היה שר הדתות הראשון במדינת ישראל, הוא כתב סדרה שנקראת שרי המאה. הוא כתב על גדולי ישראל, סיפורים על גדולי ישראל, תולדות חייהם. הייתי צעיר, הייתי מדי פעם ליד המיטה, שם את זה וקורא קצת. אז אני חושב ששם ראיתי פעם ראשונה את הסיפור הזה, אחרי זה שמעתי אותו גם מאוד מקורות נוספים. וסיפור אומר ככה, שמי שקורא פרשת תצווה, תנסו להיזכר, מקווה שאתם לומדים שתיים מקרא עם רשי, לא רק תרגום, ואם אתם לא עושים את זה, אז כדאי זריז להיכנס לזה, כי זה א' ב' של פרשת שבוע, זה רשי. אז בפרשת תצווה יש את האפוד. לכהנים היה אפוד. וכשרשי בא להסביר את האפוד, יש פתאום דבר מדהים. רשי אומר, כדי להסביר לך מה האפוד, איך אני אסביר לך את זה? אולי מישהו זוכר? מה הדוגמה? הדוגמה היא רוחבות הסוסים. רשי מתאר, הוא אומר, אפוד זה, 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 זה נדמה, לאפוד שלובשות הנשים שרוכבות על סוס. ואז רשי גם מסביר את כל הרצועות שם ואת כל הזה, איך זה עובד. אז באותו אותו, אותו סיפור שראיתי אותם תולדות חיים של, של, של רשי, איזשהו ספר, אז סיפור על רשי, אומר שרשי ישב יום אחד בביתו, וכתב את הפירוש על התורה, ופתאום משום מקום, הגיחה לו מול החלון, כן, תתארו לעצמכם שאתם יושבים פה, זה החלון, לא יודע בדיוק איפה הבית שלו שם היה בדיוק, וזה היה לו איזה פינה ששם הוא יושב ולומד, ומול החלון, איפה שהוא יושב ולומד, פתאום, לא פחות ולא יותר, עוברת לפניו ככה שהוא לא יכול, עוברת לפניו אישה רוכבת הסוס, מי שמכיר את ה... מקווה שאנחנו לא מכירים, אבל כשאישה רוכבת על סוס, זה לא סתם שכתוב בהלכה, זה דבר לא פשוט, ואם בנות רוצות לרכב על סוסים, הן צריכות לעשות את זה באיזה מקום שבו לא רואים אותם גברים, צריך למצוא איזשהו חווה אולי שהיא ככה רק של נשים, או ש... כי לראות אישה רוכבת על סוס זה מראה לא צנוע, כי זה פשוט, פשוט למה, נכון? כל עצמותיי תאמרנה, כן, כל האיברים, ככה שאדם רוכב על סוס, אז ברור שהגוף שלו נמצא במצב מסוים. ורשי, רשי הקדוש, רשי הטהור, שיושב בחדרו, וכל מה שמעניין אותו זה להסביר את הגמרא ואת את התנ"ך לעם ישראל לדורות, פתאום רואה מול העיניים אישה רוכבת על סוס. ואז אומר, מספר הסיפור שמה שרשי באותו רגע אמר לו לעיניים מישהו לידו, שהוא כתב את זה, ש... אם ראיתי את זה, זה לא יכול להיות סם, זה חייב להסביר לי משהו בחיים, זה לא ראיתי את זה סתם, זה חייב להסביר לי משהו בחיים, ואז נפל לרשי הסימון, אני יודע למה ראיתי את זה. עכשיו אני יודע להסביר, אני כל הזמן התקשיתי, איך אני אסביר בפירוש שלי, וגם לי לא, בעצמי לא היה ברור עד הסוף, איך בדיוק זה בנוי שם, האפוד הזה שהיה לכהנים, בית המקדש, אבל רשי רואה אישה רוכבת על סוס, על מה הוא חושב? הוא חושב על האפוד בבית המקדש. הוא בכלל לא רואה, הוא לא רואה את האישה הזאת. פיזית הוא כאילו רואה אותה, כן? העיניים שלו ראו אותה. והוא בכלל לא ראה את מה שאנחנו הקטנים רואים. בכלל לא ראה את זה. הוא ראה את האפוד. הוא הסתכל על האפוד, לא היה שום איבר אחר, לא היה שום בגד אחר, לא היה שום דבר. הוא ראה את האפוד ואמר, וואלה, עכשיו אני יודע איך האפוד של הכהנים היה בנוי. שיש הסיפור הזה מאוד ממחיש, שבעצם, ופה אני מגיע לנקודה העיקרית, בעצם מה שאנחנו צריכים לבנות בתוכנו, זה שמה שיעניין אותנו בחיים, צריך לדעת שכל הנושא הזה של קדושת העיניים, הוא בסופו של דבר מתחיל ממה מעניין את האדם לראות ולשמוע בעולם, בחיים. בעצם מזה זה מתחיל. אז אנחנו לא בדרגה של רשי, שכל היום מה שהוא חושב זה רק איך נראה האפוד של כהן גדול, לא יש שנגיע לדרגה הזאת. אבל ברמות שלנו, וזה לא בשמיים, זה אפשר להגיע לזה, למצב שבו באמת בחיים הדבר שממלא אותך, הדבר המחשבות שמעסיקות אותך, והדברים שמעניין אותך לראות אותם, הדברים שמעניין אותך לשמוע עליהם, כן, זה העיניים, זה האוזניים, זה, 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 זה האיברים המרכזיים שאיתם האדם ככה מתקשר החוצה, שהם ביטוי, הם ביטוי ללב, העיניים, אומר הספרי, העיניים הולכות אחרי הלב, לא הפוך. זה לא הפוך שהלב הולך, העיניים הולכות אחרי הלב. והלב הוא קובע בעצם איפה, מה יהיה המקום שלנו בעולם, בחיים, במציאות. דווקא כאשר הלב שלנו נמצא בדברים הפשוטים שאנחנו בעצם מדברים עליהם כל היום, רק השאלה אם באמת הם ממלאים את חיינו. אם זה עבודת המידות שלי, שאני כל היום טרוד ועסוק במחשבה, איך אני אהיה אדם יותר טוב, ואיך אני אהיה פחות כעסן, ואיך אני אהיה פחות קנאי, ואיך אני יותר יעזור ל... אז אני חושב על זה, זה מעסיק אותי. אני לומד על זה, אני חושב על זה, אני חי את זה כשאני עם החברים, כשאני במשפחה, אני כל הזמן זה חי אצלי בראש, אני כל הזמן זוכר, אתה זוכר, אתה עובד על עצמך, כן, אתה לא זה, אתה לא כועס, אתה לא, אתה מתייחס ככה, אתה מתנהג, זה מעסיק אותך. ומעסיק אותך, הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא דרך התפילה. אז אתה עובד על התפילה וחושב על זה גם לפני התפילה וגם בתפילה עצמה, וגם לומד על זה במהלך היום. ומעסיק אותי שאני רוצה לדעת הלכה, כי אני לא מספיק סגור על זה כמו שצריך, ואני רוצה להיות יהודי שיודע לקיים, ולא חלילה מחלל שבת, או חלילה מברך ברכות לבטלה, או כל דבר אחר. אז אני מתעסק עם זה, אני חושב על זה, ואני לומד על זה, ואני שם לב מה אני עושה כשאני מגיע לדבר המעשי, ומעניין אותי האמונה, לברר את האמונה שלי, אז אני שוב, אני לומד על זה, ואני חושב על זה, ומעניין אותי מה קורה עם עם ישראל, כן, אני לא רק בבית המדרש, מעניין אותי מה קורה בחברה הישראלית באופן עמוק, באופן משמעותי. אני מנסה להבין את התהליכים של הדור שלנו, של הגאולה, של הדור הזה שאני חי בתוכו. מה קורה פה? יש פה כל מיני רוחות וכל מיני דעות. אז אני בא לזה מהמקום העמוק, אני מנסה להבין מה יש פה, כן, באיזה דור אני חי, מה המציאות שבתוכה אני נמצא. וכן הלאה, זה הדרך, וכמובן כל שאר היום שלי בבית המדרש, שמעניין אותי, מי שמכיר את ההרגשה, שזה דבר מאוד מאוד מיוחד וכיף, שיש אותו, אני חושב, רק בעולם הישיבות, שאתה יכול לראות חבר'ה, לראות כמה אנשים גומרים שיעור בשעה אחת, או חברותה, סדר לימוד, ועורכים לאוכל, בתוך כדי שהם הולכים לאוכל, ועוד באוכל עצמו הם ממשיכים לדבר על הדבר שהם למדו. יכול להיות שזה איזושהי סוגיה בגמרא, שהיה בשיעור איזה דיון על משהו, או שהם למדו בסדר איזה משהו, ממשיכים לדבר עליו באוכל. או שעכשיו הם באוכל, ועכשיו לכאורה זה המקום, זה הזמן של הקיבה ליהנות, וזה הזמן עכשיו של ההנאה הגשמית וכו', אבל בסדר, אוכלים, כי צריך לאכול ואוכלים. אבל הראש ממשיך לברר את התוכן הזה שבו עסקנו, כי זה מעניין אותי, מזה אני חי, ומעניין אותי המשפחה שלי, איך המשפחה שלי תהיה משפחה יותר מלוכדת, ואיך היחסים שם היו יותר טובים בין האחים לבין עצמם, ובין ההורים, והסבא וסבתא עם הקורונה, ושאני לא אשכח להרים אליהם טלפון, ואיך החברה שבה אני נמצא תהיה יותר, האם אני מחובר טוב לחברים שלי, האם אני מספיק מחובר איתם, האם אני מדבר איתם, האם אני עוזר להם, האם אני מקשיב להם, האם... אני עסוק כל הזמן, ואין סוף, ואני עסוק בחוכמה כללית, בספרות כללית שמעניינת אותי, אני אוהב לקרוא היסטוריה, או שאני אוהב לקרוא, אני לא יודע מה, פיזיקה, או שאני אוהב לקרוא על מוזיקה, וזה מעניין אותי, ואני מעניין אותי לא סתם, מעניין אותי כי זה משמעותי לי, כי זה דברים עמוקים, זה דברים חשובים, זה דברים מעניינים, זה דברים... אני מתמלא, הלב שלי נמצא כל הזמן עסוק בדברים משמעותיים וחשובים, ולא צריך לב שזה איזה מישהו כבד כזה שכאילו לא זה. תחיה רגיל, כן, כאחד האדם, אבל בפנים אתה חי עם חיים שמשמעות. עכשיו, ברגע שאתה חי ככה, אז אוטומטית, מה שיוצא זה שכל דבר שאתה רואה, אתה ישר, מי שרואה אותו באמת זה הלב, כמו שאמרנו, קווי האור, והם חוזרים לעין, ואז העין רואה, היא רואה את הדבר הפנימי, היא לא רואה את הדבר החיצוני, היא רואה את מה, את מה שחשוב שהיא תראה, את מה שנכון שהיא תראה, לא את הקליפות ואת מה שזה, אלא רק את הדבר, והיא גם לא, כיוון שהיא לא רוצה לראות דברים מסוימים, אז קודם כל כתוב בספרים, זה מבוסס על פסוקים, פסוקים בתהילים, שדוד המלך אומר, שהוא מבקש, הוא גם מבקש וגם אומר שהקדוש ברוך הוא לא זמן לו לראות דברים שהוא לא רוצה לראות. הוא רוצה גם להתפלל על זה. וזה חלק מהסיפור. זאת אומרת, כשאדם באמת, באמת לא רוצה לראות, באמת לא רוצה לראות ולא רוצה לשמוע, אז קודם כל הוא מתפלל על זה. הוא מתפלל בתפילה לקדוש ברוך הוא, מתפלל לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, שאני לא אראה את מה שאני לא רוצה לראות. כי זה מאוד קשה לי, כי בסוף, זה, כמו שאמרנו, זה לא תמיד לכאורה בשליטה, אז יש פה גם השגחה אלוקית, שלא יפילו עליך דברים שאתה לא רוצה לראות. אבל כמובן, הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם שעוזר לעצמו, הוא לא עושה את העבודה בשבילנו, ולכן גם אנחנו עושים את העבודה לעצמנו. אז העבודה לעצמנו זה לא ללכת ברחוב עם העיניים ברצפה, או עם העיניים בתקרה ולהתעקע כל הזמן באנשים, כי אתה לא רוצה לראות אנשים, אז אתה הולך כמו איזה סערורי. בסוף אנחנו לא אנשים משונים, ולא שיסתכלו עלינו בצורה משונה, וזה גם לא. אתה הולך רגיל, אבל העיניים מושפלות, העיניים לא מתיירות ולא תטורו, העיניים לא מחפשות ולא זזות ולא כל הזמן עסוקות בזה. אתה הולך למקום שאליו אתה רוצה להגיע, זה המטרה שלך עכשיו, עכשיו הבית זה המטרה, עכשיו זה החנות הזאת, המקום הזה שאליו אתה צריך להגיע, אתה הולך לשם. אתה לא עכשיו הולך, ואם אתה הולך בטיול, תהלך, תהנה מכל רגע, כי אתה בטיול, תראה, תהנה מהנוף. אבל אם הנוף זה אנשים לא צנועים, אז אתה כבר צריך להגדיר לעצמך את הטיול בצורה אחרת. אם אתה עכשיו בדרך למטרה מסוימת ואתה הולך ברחוב, כי אתה חייב ללכת ברחוב, אז אתה צריך להגדיר את עצמך את המטרה העיקרית, ועכשיו זה בדרך, עכשיו בדרך אני עובר לשם, אני לא נמצא פה, אני לא באמת פה, אני יושב פה עכשיו ברכבת, כי אני חייב לשבת פה, אבל אני לא יושב פה, כי אני עכשיו בחרתי ואני רוצה לשבת פה. אני בדרך למטרה החשובה שלי עכשיו. וזה מבחינתי הדרך, ברגע שזה המקום, זה כבר משהו אחר, מאשר אתה בא, מתרווח ככה לספסל, ומתחיל ככה לשוטט במחשבות, ולשוטט עם העיניים, ועל זה נאמר, לא תטורו אחרי עיניכם. וכי ברגע שאתה נותן לעיניים לטור, אז הם קולטות, אז הם קולטות את הדברים שלא צריך לקלוט, ואז הרבה יותר קשה להתמודד עם זה, אחרי שכבר רואים, ואחרי שכבר זה תופס מקום. ומראש כאילו אתה ממש עושה לעצמך תוכנית, אתה יוצא מהישיבה, נגיד הישיבה יותר חממתית, בישיבה העיקר ההתמודדות זה רק עם הפלאפון, זה לא כזה רק, זה התמודדות מספיק קשה, כוח העיניים מספיק חזק שמה, וגם פה צריך אותו הדבר, לא לטייל בטלפון. לא מטיילים בטלפון. בטלפון יש מטרות מוגדרות. מטרות מוגדרות מאוד. אני עכשיו רוצה ללמוד משהו, אני רוצה לדעת משהו, אני רוצה עכשיו לדעת מה היה בעולם היום, אז אני בוחר איפה להסתכל. אני לא רוצה להשתתת עכשיו בכל האתרים, כל אתרי החדשות בעולם. אני הולך לאתר שאני יודע שהוא הכי ענייני, והכי צנוע, והכי פחות אני אראה בדברים שאני לא רוצה לראות, ואני הולך לשם. מעניין אותי איזה משהו, איזה כתבה, אני הולך אליה. אני לא מתייר, אני לא מתייר בטלפון, אלא אני ממוקד. זה משנה מאוד, כי רוב התקלות הם כשמטיילים שם. כשמטיילים, פתאום מתגלגלים, רואים משהו, לוחצים. לוחצים, הרי יש להם שיטות, כידוע, בכל ההרצאות של ששמענו במשך השנים, על כל בשבועות האלה של שובבים. זה הסיפור של החבר'ה שיושבים שם, מאחורי התכנון של הפלאפונים, עם הנורה הכחולה, ועם הנורה הזה, וכל הצבעים, וכל הכל זה לתפוס אותך, אתה תיכנס לפה, ואז הוא אומר לך לחיצה קטנה, ואתה שם, ותוך כמה שניות אתה פתאום מוצא את עצמך בשום ושמיים לאיפה הגעת. זה הכל בגלל שאתה מטייל. אם אתה לא מטייל, לא תגיע לזה. בטח אם אתה מתכנן מראש, אתה עושה עסקה עם החברת פלאפונים, שמי השעה, לא יודע, X בערב, אתה בכלל אין לך אינטרנט. ויש דברים כאלה היום. אתה יכול להחליט, אתה יודע שהסיפור שלך זה שאתה נכנס למיטה בשעה 12, שם אתה מתחיל לטייל, אז תחסום אותו מ-11, שבכלל לא תוכל, גם אם תרצה, יהיה לך איזה, אתה אומר לי, לא יכול, אבל אתה מבסוט, אין לך כלום, עכשיו הוא חסום, לא נשאר לך אלא להגיד קריאת שמע למיטה, ולישון שינה טובה של 7 שעות כמו בן אדם, ולקום בבוקר, והכל טוב. אתה יכול לתכנן את זה מראש, לא להיות תייר, אלא להיות שולט. ואז אתה מונע מראש את הדברים שאתה יודע שאתה לא רוצה לראות אותם, הרי אחרי שאתה רואה אותם אתה מתבאס, ואתה כועס על עצמך, ואתה אומר, אוף, למה ראיתי את זה? שוב ירדתי, אחרי שהייתי יום שלם. למדתי בית מדרש, היה לי טוב, עוד פעם זה הוריד אותי אחורה. אז בוא תתכנן את זה מראש, שזה לא יקרה. עם כל האמצעים שיש היום, וכולם יודעים בצורה כזאת או אחרת, ואפשר לברר את זה, וזה לא בעיה. כלומר, זה אותו עיקרון. כשאתה יוצא מהישיבה, כן, בעזרת השם, קודם כל, שתדל להיות שבועיים בישיבה, אין סיבה לצאת לשום מקום, לא איבדנו שום דבר בחוץ, לא זה, שבטח עם הקורונה, בטח שגם אסור לצאת לשום מקום, אתה פה, ברוך השם, שיש לך את המקום התגדלות הפנימי הזאת, השנים האלה, התקופה הזו בישיבה, זה לגדל את הלב. פה זה ליצור את הלב החזק הזה, שאחר כך שאתה יוצא החוצה, לא תטור, העין לא תראה דברים אחרים, היא תראה את מה שהלב קנה בבית המדרש, ואת זה הוא רוצה לראות. ובכל זאת, כשאתה נוסע הביתה, אז אתה מתכנן מראש, אתה מתכנן את הדרך, אתה מתכנן איך תתנהל בדרך, איך תסתכל, מה תעשה, אולי תפתח ספר אם אתה חושב שבאופן אחר קשה לך, תרוויח גם לימוד תורה קצת וגם כשאתה יושב ברכבת או באוטובוס וגם קורה משהו, אז בכלל העיניים יותר ממוקדות ומשהו אחר. תתכנן, אל תתייר, אל תיתן לזה לשוטט, כי אם תן לזה לשוטט בצורה חופשית, זה חס וחלילה, יש סיכוי חזק שזה יגיע אליך. אבל אם לא, אז זה לא רק בענייני הצניעות של הקיץ, אלא זה גם בכלל בראיית החיים, בראיית המציאות, איך לשפוט דברים, כמו שאמרנו, קורח ומרגלים, ראו דברים בצורה שלילית, כי הם היו שליליים. האדם, כמו שכתוב בכל הספרים, כל הפוסל במומו פוסל. אדם שיש בתוכו משהו שלילי, הוא יראה שלילי אצל מישהו אחר. אדם שבתוכו הכל טוב, הוא פשוט לא יראה. הוא לא יראה רע אצל מישהו אחר, אלא אם כן, זה רע אובייקטיבי, שאי אפשר להסביר אותו אחרת, אז בסדר, אז אי אפשר להתעלם מהמציאות. אבל דיברנו על זה בזמנו בשיחה אחרת של עין טובה, כן? איך אתה יכול להגיע למצב שיש לך מציאות מסוימת, אפשר לשפוט אותה בצורה כזאת, בצורה אחרת. הראייה החיצונית הראשונית נראית שלילית, אבל מתברר פתאום, וואלה, לא חשבתי על זה, אבל בסוף מתברר שזה משהו חיובי, נראה שלילי. וכששמעת את הנתונים, מה היה, אתה פתאום רואה שזה היה חיובי. אתה אומר, וואו, איך לא חשבתי? אבל למה ישר אנחנו שופטים שלילי? כי השלילי הזה נמצא פה בלב. אנחנו שופטים שלילי את עצמנו, וזה גם דבר מאוד בעייתי. אדם צריך קודם כל לשפוט חיובי את עצמו. כלומר, עין טובה לפני אחרים, זה קודם כל האדם על עצמו. לפעמים אנחנו ביקורתיים יותר מדי. קצת ביקורתיים זה טוב, כדי לקדם את עצמנו. אבל כבר בצורה שלילית להסתכל על עצמנו, זה כמובן לא טוב. עכשיו, ברגע אנחנו מסתכלים חיובי על עצמנו, על העולם, על החיים, הכל מתחיל מהראייה האלוקית, שהיא ראייה חיובית, יש פה ברא עולם טוב, עולם שכולו טוב מאוד, והנה, ויאר אלוהים, והנה טוב מאוד, לא טוב, טוב מאוד. אז רגע שאנחנו, ההסתכלות שלנו היא כזאת, העין שלנו, הלב שלנו הוא לב טוב, כמו שאמר שם בפרקי אבות, שהתכונה הכי מרכזית זה לב טוב, אם הלב טוב, גם העין תהיה טובה, היא תמיד תראה, גם אצל אחרים, היא תמיד תראה את הטוב. אם יש משהו לא טוב, אז היא תשים אותו בצד ותראה איך היא יכולה לתקן אותו. היא תחשוב איך אפשר לתקן את זה, לא לבקר את זה ולא לצעוק על זה ולא לכעוס על זה, אלא איך אפשר לתקן את זה. זה מה שיעניין. איך אפשר לתקן, איך אפשר לעשות יותר, יותר טוב. ובצורה כזאת, פשוט כל מה שנראה, יהיה פשוט יגיע הלב, ייתן פרשנות למה שהעיניים רואות, רק פרשנות חיובית, ולראות רק דברים טובים, ובאמת החודשים האלה, כמו שאמר הבני שכר, החודשים האלה אפשר לסיים במשהו מאוד יפה, ראיתי פעם באיזו חוברת חסידית כזאת, בשם איזה אדמו"ר חסידי, שהסביר את הפסוק, כתוב, ברית קראתי לעיניי, ומה אתבונן על בתולה? הנה חודש אלול מזלו בתולה, והשומר עיניו מראות ברע, בחודשי תמוז ואב, שהם כנגד העיניים, אינו צריך לדאוג בחודש אלול, ומה אתבונן על בתולה. זאת אומרת, מי שעושה את עבודת התיקון של קדושת העיניים בחודש תמוז ואב, יכול לבוא רגוע לגמרי לחודש אלול, שהוא חודש הדין, חודש הרחמים, כן, אבל לקראת ימי הדין, ראש השנה ויום כיפור וכולי, אם עבדת על קדושת העיניים, זהו, אתה לא צריך לדאוג, כי המקום המרכזי של הכוח המרכזי שלך, עבדת עליו, אתה מנסה כל הזמן לטהר אותו ולתקן אותו, ולכן, מה יתבונן בתולה? אין לי מה לדאוג ממזל בתולה, מחודש אלול, אני בא אליו בצורה מתוקנת ורגועה לגמרי, בעזרת השם שנזכה.